שלום וברכה, אנחנו פסקה קוף למד א'. מה ידכתיב? מה שכתוב בפסוק? ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. כך שאל מרוקווה, כן, את רבי שמעון בן פזי. שאל אותו מה הפשר של הפסוק הזה? אמר לו, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. בסוג הזה בא לומר שיש הבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין בשר ודם. מידת בשר ודם צר צורה על גבי הכותל ואינו יכול להטיל בו רוח ונשבה, ונשמה קרבה עם בני מאיים, והקדוש ברוך הוא אינו כן. צר צורה, בתוך צורה. הוא מטיל במוח ונשמה קרבה עם ובני מאיים. כלומר, יכול להיות קדוש ברוך הוא להשפיע את החיות על הדברים הדוממים. ואנו את אמרה חנה, אין קדוש כהשם כן בלתך, ואין צור כאלוהינו. מה אין צור כאלוהינו? צייר כאלוהינו. בוא נראה עד לפה. קוף למד א', פעולת בשר ודם שפועל על זולתו, הוא רק מצד החיצוני של הזולת. שאין יחס וערך לנמצא אחד עם חברו, רק בצד החיצוניות שלהם. לכן, על כן יוכלו לפעול זה על זה פעולות חיצוניות. זאת אומרת, כשיש לנו שתי ישויות, כן, חוץ מהקדוש ברוך הוא, נגיד איך אדם ומציאות אחרת, אז יש לנו יחס, אבל היחס בינינו לבין כל מציאות אחרת מחוץ לנו הוא יחס חיצוני. כלומר, יחס חיצוני, אפילו יחס של הנפש, הוא גם כן, הרי יש יחסים בין נפשות, אבל גם זה יחס חיצוני. כן, זאת אומרת, זה תמיד לחיצוניות הנפש. אומרת, יש איזשהו מימד פנימי של, של המציאות שהיא עומדת לעצמה, ואין לשום נברא אחר יחס אליה באותה נקודה שהיא הנקודת הפנים המהותי שלה. ובזה הנבראים נבדלים זה מזה. זה הכוונה שאין יחס, נבדלים, אבל זה נקודת ההבדל הרבה. זאת אומרת, זאת נקודה הזאת, זאת אומרת, גם אם נמצא כל מיני דמיונות וקשרים וכל מיני אופנים של יחס וחיבור, בנקודה המהות יש משהו שמפריד, שמבדיל. כן, בשר ודם, כל פעולותיו אינם כי הם חיצוניות, צר צורה על גבי הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבה עם בני מאיים. אתה יכול ליצור בה את החיות. שהפנימיות של כל נמצא מתעצמת בו עצמותו ולא לזולתו לשלוח יד בו. כן, כמו שהסברנו. הרי מה זה העצמות של כל דבר? מה זה העצמות של הכוס הזאת? זה מה שגורם לה להיות מה שהיא. כבר יש איזשהו דבר שגורם להיות מה שהיא. העניין הזה הוא רק אצלה, כלומר, אם זה יתשתש, נניח שאנחנו נצליח להשפיע על זה, אז המציאות שלה תיבטל, או, זאת אומרת, או תשתנה לפחות. אבל כיוון שכל נמצא יש לו את העניין שגורם לו להיות מה שהוא, זה בדיוק הדבר המבדיל שלא מאפשר התערבות חיצונית. אבל הקדוש ברוך הוא, יחסו אל ברואיו כולם, יחס שווה הוא. כחיצוניותו, כן פנימיותו, והוא יתברך מלא את כל, וגם קיומה מצביע פנימי הוא הכל משווה רצונו יתברך. כלומר, לעומת מה שאמרנו ביחסים בין הנבראים, שכל נברא הוא נבדל מזולתו באיזשהו עניין שגורם לו להיות הוא עצמו, וזה נקודה את הנבדלות, ולכן בה לא יכול להיווצר היחס בין הנבראים, בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות, אז זה לא כך. כיוון שכל המציאות היא פועל יוצא מההשפעה האלוהית. עכשיו, איך זה, מה זה בדיוק המשפט הזה עכשיו אמרתי? אני, זה לא דבר שקל להבין אותי, אני בנפש החיים כותב שזה הדבר הכי עמוק בעולם, היחס בין הקדוש ברוך לבין המציאות. הרי זה לא יחס כזה במובן הזה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא נמצא לו אי שם, כלומר הוא כאיזה מין מציאות מנותקת, הוא צורת העולם. כלומר, הוא מה שגורם למציאות להיות מה שהיא. לא רק כיוון שהוא ברא אותה. כלומר, הנגר שעשה את השולחן הזה, הוא לא צורת השולחן, הוא ישות מחוץ לשולחן, שפעלה על החומר, נניח על המתכת, על העץ, כל שמורכב השולחן הזה, עשתה בו שינויים, עכשיו השינויים יעמדו גם בלי הנגר, נכון? אפילו הוא ייפטר מן העולם, ואפילו אם מציאותו תיבטל לחלוטין, לא רק ייפרד נפש וגוף, אפילו מציאותו תיבטל, זה המשיך להיות קיים. כי הקיום של זה, זה לא בגללו, קיום של זה קיום עצמי. אבל ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, אין שום אפשרות שמשהו יהיה קיים בלי המציאות האלוקית, בלי ההימצאות של המציאות האלוהית. כן? זאת אומרת, הוא מה שגורם לכל דבר להיות מה שהוא בכל רגע ורגע. צורת העולם. אז זאת אומרת שהיחס שלו אל כל דבר הוא הפוך, כן? נקרא במובן הזה מהיחס אצלנו. כלומר, אנחנו, לכל דבר שאת העצמות שלו, והעצמות שלו היא הדבר שאין לשום דבר מחוץ לו יחס. ואצל אלוקים זה ההפך. זאת אומרת, המציאות האלוהית היא העצמות של הכל. ולכן הקשר הוא פנימי. אם כן, פעולתו עליהם גם כן, גם בפנימיותן, ועיקר הדבר בפנימיותן. זה עיקר ההשפעה האלוקית על העולם. זה לגרום למציאות להיות מה שהיא. כי מה ערך יש לפעולות החיצוניות לגבי הפעולות הפנימיות, שהם נפעלים רק מיד השם יתברך, שהוא פועל בשבל חיצוניותם ופנימיותם, מלא כל העלמין וסובב כל העלמין. מלא כל העלמין זה הכוונה מה שגורם למציאות להיות מה שהיא. סובב כל העלמין זה הכוונה בתהליך של השינויים שעוברים על המציאות, כן? זאת אומרת, משכלל את המציאות. זה מבחוץ. על כן, יחס הנפש האנושית אל השם יתברך היא גם כן מצד עצמה ופנימיותה. עכשיו, מה זה הנפש האנושית? זה אחד מן הישויות שהקדוש ברוך הוא יצר. אחד מהנבראים, הנמצאים. אם כן, הנפש שלנו לא שונה מכל משהו אחר שקיים במציאות. שמה שמהווה, מה שגורם לנפש שלנו להיות מה שהיא ומה שמהווה את הקיום שלה כל הזמן, זה המציאות האלוהית. כן, שהיא צורת הנפש. על כן ברכי נפשי את השם. ותבקש את השם ותמצאנו בתוכה, בעצמה, בשכלה ורגשותיה הנעלים. וזאת התכונה, היא התכונה הראויה מצד עצם טבעה, שכמה שאומרים יחס פעולת הבורא יתברך נפרם, נקראת ביותר מצד שיתו פנימיותם. כן, יש פה עכשיו נקודה עמוקה מה שאומר פה. אם אנחנו מבינים את מה שאמרנו, ואת לא מבינים עד הסוף, כמו שאמרתי, זה דבר שאי אפשר להבין אותו, אבל אפשר להבין את הכיוון שלו. אז יוצא שככל שהמציאות יותר תכיר את עצמה, היא יותר תהיה מכירה את אלוקים. כן, מובן החשבון. זאת אומרת, אם מה שגורם לכל דבר להיות הוא, כלומר, להיות עצמו, להיות מה שהוא, זה המציאות האלוהית, יוצא שככל שאנחנו מכירים יותר, כלומר הנפש תכיר יותר את עצמה, את הנקודות הכי מהותיות ששייכות לשורש המציאות שלה, אז היא פוגשת אלוקים. כן? זה הפשר של הפרק המפורסם, מאורות הקודש, שתמיד אוהבים לצטט אותו, אבל בטוח שמבינים אותו. ששם הוא כותב שכל דבר במציאות צריך לחזור אל העצמות שלו. להיות עצמו. אז לוקחים מזה כל מיני פוסט מודרניזם כזה. תעשה מה שבא לך, אבל זה כל מיני שטויות והבלים. והכוונה שלו בדיוק לזה, שמה שאנחנו רואים עכשיו. כן? עצמו זה יסוד שורש המציאות שלו. זה אלוקים. זאת אומרת, אבל מה מגלים באלוקות? מגלים את ההופעה במציאות האינדיבידואלית, את הופעת האלוהות במציאות הזו. עכשיו כמובן, כל זה דורש הרבה עומק, קודם כל זה דורש קדושה, גם שהוא לא מספיק קדוש, הוא לא מסוגל לתפוס את זה. לא בחשבון של השכל, בהשגה האמיתית של זה, בוודאות ביחס לזה, בהכרה. הנה היחס והשליטה ויד השם יתברך ביצורים הבלתי שכליים ומרגישים. כן, זאת אומרת, גם ביצורים הדוממים, לא רק אצל בעלי חיים, באדם. אותו יחס נמצא מצד פעולות ופעולות ומוטבעות בהם בהכרח מרצונו יתברך. זאת אומרת, גם שם זה בדיוק אותו עיקרון. רק שם אין, כמו הנפש שיכולה להכיר ולהרגיש ולהשכיל, כי זה יצור דומם, אז אין פה את ההכרות האלה. אבל הנפש היא מרגשת ומשכלת, אם כן תכונותיו פנימיותה עם הרגש והשכלה. כן, זאת אומרת, הרגשות שלנו וההכרות השכליות שלנו, כן, זה עצמות המציאות הנפשית. זה הביטויים היסודיים של מציאותה. וזו השלמותה. ומהי השלמות הנפשית? שתכיר יד השם בה, שפועליה ועל כוחותיה. ובהכרת עצמה תכיר את קונה לפי כוחה. ודברך לשמוע באהבה וחדוות עוז. עכשיו יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה, שגם היא יש בה טעות. לא בערך זה מה שהוא אומר פה, אני לא יודע כמה הפסקה הזאת היא מוכרת, אבל איזשהו משהו שרגילים לומר אותו. הרבה פעמים אומרים כזה משפט, שלהכיר את עצמך יותר קשה מאשר להכיר אחרים. אז זה תלוי ביחס לאיזה רובד אתה מדבר. אם אתה מדבר על ההכרה של עצמך במשמעויות היותר חיצוניות של הקיום שלך, אז זה נכון, יותר קשה לך להכיר את עצמך במשמעויות החיצוניות של הקיום שלך, מאשר מישהו אחר שמכיר את המשמעויות החיצוניות של הקיום שלך. כמו שאתה מכיר. איך אתה מכיר את החבר שלך? מה שדיברנו עכשיו. אתה לא מכיר הרי את העצמות שלו, אתה אין לך אפשרות בכלל להכיר, כיוון שאין לך מגע עם העצמות הזאת.
גם תכונה פנימית נחשבת כמשהו
חיצוני ביחס למה שאנחנו מדברים עליו, כן, ברור. גם תכונות נפש, וגם תכונות נפש, גם אתה יודע, פסיכולוג עמוק וכולו, גם כל זה. תמיד יש משהו חיצוני, כן? יש שניים שיכולים להכיר את האדם עצמו. הוא והקדוש ברוך. הוא, אם הוא... עכשיו, למה הוא יכול להכיר את עצמו יותר? התשובה היא, הוא חווה את המציאות של עצמו. הוא חווה את המציאות של עצמו, אז אנחנו כל הזמן עם העצמות שלנו. יכול להיות שאנחנו לא מצליחים להביע את זה בצורה שכלית, ובצורה רגשית, או לא משנה איך זה לא יהיה, בכלים החיצוניים. אבל זה בגלל, כן, זה בגלל שהכלים החיצוניים שלנו לא מספיק שוכלים כדי להביע את הדבר הזה. וגם בגלל שאנחנו לא מספיק מפותחים לעשות את ההפרדה בין העצמות לבין הכלים.
אותו נקודה אצל כולם, אם האדם מכיר את עצמו בצורה ממש טובה פנימית, כאילו זה החלק לא קשה בתוכו.
אבל אין סיכוי שיעשה, להכיר את זה. זאת אומרת, בכלים. הוא ודאי מכיר את זה כי כמו שהשולחן מכיר את זה אצל עצמו. כלומר, זה הוא. אין פה משהו בחוץ לו. זאת אומרת, אתה חווה את עצמך בצורה הכי משמעותית. כי אתה זה אתה. רק. בשאלה, האם המודעות שלך, הכלים המודעים, השכל והרגש, הם מספיק מפותחים כדי שאתה תצליח לתרגם את העצמות הזאת למושגי השכל והרגש ולא לעוות אותה, אז זה כבר לא בהכרח, זה תלוי כמה הכלים שלך משוכללים. בעצם יש לנו צורך כל הזמן לשכלל את הכלים כדי להצליח לתרגם למושגי הכלים את העצמות של כל אחד מאיתם.
אם אני מכיר את עצמי יותר טוב, אני מכיר גם בן אדם אחרי...
לא, זה לא קשור. אני רוצה עוד פעם להסביר, אני לא הסברתי מספיק טוב, אני אסביר עוד פעם. שני אנשים תמיד יכירו אחד את השני ברבדים חיצוניים. לכן שאל את החבר שלך, תגיד, בוא תגדיר אותי. ותראה שהוא כתב עליך דברים שאתה לא היית כותב. אבל אחרי שאתה חושב, אתה אומר, וואה, זה נכון. מה זה אומר? שהוא מכיר אותך יותר משאתה מכיר את עצמך? לא. זאת אומרת שהוא מכיר את הצדדים היותר חיצוניים שלך יותר מאשר מכיר את עצמך. מה שמכביד עלינו לנסח ביחס לעצמנו את ההגדרות החיצוניות, כי אנחנו חווים את זה מבפנים. אז יותר קשה לנו לנסח את זה בהגדרות החיצוניות. לכן החברים שלנו יותר טובים כדי לתאר את מה? את החיצוניות שלנו. הם יותר טובים. אם אתה רוצה לדעת תיאור של החיצוניות שלך, תשאל את החבר. הוא יגיד לך, אתה ככה וככה 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 וככה. מדיר כל מיני הגדרות. וזה יותר מוצלח ממך. אבל זה, יתרונו זה חסרונו. זאת אומרת, יתרונו שהוא נפגש רק עם חסרונו שהוא נפגש רק עם החיצוניות שלך, גורמת לו יתרון בניסוח המדויק יותר של החיצוניות שלך. ועומת זאת, יתרונך, שאתה בעצם שייך לעצמך, מעצמך, מתוך ההוויה שלך. אתה לא חווה את המציאות שלך באופן של חוויה של ישות שחווה משהו שמחוץ לה, אלא ישות שחווה את עצמה. כן? ולכן הניסוח שלך ביחס להגדרות חיצוניות הוא יהיה פחות מדויק, כלומר הוא פחות מוצלח, נקרא לזה כך. אז לכן האמירה שאנחנו מכירים את עצמנו פחות מאשר מה שאתם מכירים אותנו היא לא אמירה נכונה, זה ברור שהיא לא אמירה נכונה. כלומר, ביכולת ההגדרה בכלים חיצוניים, את החיצוניות לאחרים יש יותר יכולת. בכלים החיצוניים, כלומר, בשכל ברגש שלהם, ואת החיצוניות שלך. אבל אצלך, ודאי שאתה חווה את ההוויה שלך מבפנים. ולכן יש לנו קושי להגדיר בכלים החיצוניים את המציאות של עצמנו. בואו ניתן דוגמה, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. גם ככל שאתה יותר מודע לרבדים, ככל שהכלים שלך יותר מפותחים כדי לחוש רבדים יותר פנימיים אצלך, אז אתה לא תהיה מרוצה ממה שאחרים אומרים. כן, זאת אומרת, לא בגלל שלא נתנו לך מחמאות, אלא כי זה לא מדויק. כן, נניח שאומרים לך, בוא אני אתן לך כמה אתה, אני יודע מה, אוהב ללמוד. בסדר, אני אשר עוד איזה אלף קופלימנט, הוא נותן לך, אומר, אתה אוהב מאוד. עכשיו, אתה יודע שזה הרבה יותר מורכב מאשר מה שהוא תיאר. כי יש לך גם אהבה גדולה וגם מצד שני גם לפעמים קשיים לא פשוטים. ואם אתה נכנס לדקויות, אז בכלל יש לך, אתה תדייק את זה יותר. דווקא בגלל שהוא חווה את זה חיצונית, אז הוא יוכל להגיד משהו פה בסיפור הזה. ואתה בגלל שאתה חווה את זה בצורה יותר פנימית, אז יש לך יותר קושי. כן, אתה יותר חווה את המורכבות ואת הגיוון, אז לכן יש לך יותר קושי בכלים שלך להשתמש כדי להגדיר את הדבר הזה. כן, עכשיו ביחס לעצמות שלך, דהיינו הנקודה שהיא הנקודה שגורמת להיות מה שאתה בנבדל ממה שמחוץ לך, זה פשיטה שאין אף יצור שיוכל להגיע, חוץ ממך ואלוקים. זה מה שאנחנו אומרים פה בעצם. אז לכן, ככל שאדם יודע יותר את עצמו, במשמעויות של יסוד מציאותו, אז בעצם הוא על ידי זה מתוודע להופעה האלוקית. ההופעה האלוקית, הוא, עצמותו, זה ההופעה האלוקית. מה שמופיע מאלוקים דרך המציאות שלו. טוב, עד כאן.